כשאנחנו עסוקים בפרשיות תרומת תצווה, כי תישא והקל פקודה, אנחנו פוגשים כמה פעמים את הביטוי חכמי לב. דהיינו, אותם האנשים שבנו את המשכן, נקראו, התורה קראה להם, קינתה אותם חכמי לב, חכם לב, חוכמת לב וכו'. אולי נקרא רק שני מקומות, אחד בפרשת כי תישא, השני בפרשת והקל, פרשת השבוע שלנו, למשל בשמות למד א', ראה קראתי בשם בצלל בן אורי בן חור למטה יהודה, ומלא אותו רוח אלוהים בחוכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה, ואני הנני נתתי איתו את אוהליהו בן אחי שמח למטה דן, ואז נאמר, ובלב כל חכם לב נתתי חוכמה, ועשו את כל אשר ציוויתיך. וגם למשל בפרק למדי, וימלא אותו את בצלל וכולי רוח אלוהים בחוכמה, בתבונה ובדעת ובכל מלאכה, ואז פסוק למדי, מילא אותם חוכמת לב, לעשות כל מלאכת חרש וחושב. טוב, אז אם כן יוצא לפי זה, שאותם האנשים שהיו שותפים בהשראת השכינה בארץ על ידי בניין המשכן, נקראו חכמי לב. ואם אנחנו רוצים להשרות שכינה בארץ, להיות שותפים בהשראת השכינה, בין אם זה בתוך הבית, זכו שכינה ביניהם, בין אם זה בכלל באומה הישראלית, בתיקון עולם, אז כנראה שגם אנחנו צריכים להיות בעלי תכונה שנקראת חוכמת לב. מה זה חוכמת לב? הרי לכאורה החוכמה נמצאת במוח, והרגשות והתחושות נמצאים בלב. אז ההסבר הפשוט הוא, כפי שמקובל לומר, שיש בעצם שתי מדרגות של קשר עם תורה. יש מדרגה של קשר שהיא ברמת הידיעה, המחשבה, השקפת העולם, תפיסות החיים מבחינה רעיונית. זה אדם שהוא יודע ידיעות, הוא חכם. ויש אדם שאותן הידיעות שהוא יודע, אותה השקפה, אותו ברור רעיוני, הוא הופך אצלו לחיים, הוא הופך אצלו למציאות. וכמו לב שמזרים דם לכל האיברים, אז ככה גם התורה היא לא רק נשארת כחוכמה, כאוסף של מידע, אלא התורה, אם שלום אמר, מחלחלת ללב, מחלחלת לרגשות, לתחושות, ומהרגשות והתחושות, הלב הזה מזרים דם לכל האיברים, עד המעשים הכי פרטניים והכי קטנים שאדם פועל בחייו. זה ההסבר הפשוט. אם כן, כדי להיות שותפים בהשראת שכינה, לא מספיק להיות חכמים, ולא מספיק להיות ליביים, נקרא לזה, אלא צריך להיות חכמי לב. זה הפירוש הפשוט. אבל הגמרא במסכת ברכות דורשת דרשה על אחד הפסוקים שלנו פה, ומביאה גם עוד מקור אחר בספר דניאל, והרב הירש, אם אפשר לומר, פותח כאן איזושהי סוגיה מאוד בתמצית, ואנחנו ננסה להרחיב את הסוגיה מפסקה או שתיים בכתבי הרב, הרב קוק, שירחיב את הרב הירש. אז הרב הירש היום יהיה קצר, ואנחנו ננסה קצת יותר להבין אותו. אומר הרב הירש מקור שלוש, ובלב כל חכם לב נתתי חוכמה. זה הפסוק שלנו במקור אחד, פרק למד א', פסוק ו'. אומר הרב הירש, מכאן למדו חכמנו במסכת ברכות, דף נון ה', את דבר האמת. מהו דבר האמת? אמרה הגמרא, אין הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה, אלא למי שיש בו חוכמה. טוב, קצת מוזר לכאורה. כלומר, למי הקדוש ברוך הוא צריך לתת חוכמה? למי שאין לו חוכמה, מי שיש לו כבר יש לו, מה הוא צריך ספר? מי שאין לו, תשלים לו את מה שחסר לו. ומה הראיה שהגמרא מביאה? שני פסוקים. פסוק אחד בדניאל, שאותו ציטטו בבבל, שנאמר, יהב חוכמתה לחכימין, דיינו, הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה לחכמים, ומן דעה ליודעי בינה, ודעה ליודעי בינה, ואם נדלג רגע לפסקה מספר 4, שם יש את כל הציטוט, אומרת הגמרא, שמר שורה שנייה במקור 4, שמר רב תחליפה בר מערבה, שמר רב תחליפה בן ארץ ישראל, אמר, אם אני זוכר נכון לרבי יוחנן, אני לא בטוח, או רבי יוסי, אולי אני לא זוכר, עזל אמרה כמד רבי אלעזר, אמר לי, אתון מעתם מתניתין לה. אתם לומדים שהקדוש ברוך הוא, אין הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה למי שיש בו חוכמה, אתם לומדים את זה מהפסוק, יעיף חוכמה לחכימין, או יעב חוכמה לחכימין. אנחנו בארץ ישראל לומדים את זה מפסוק אחר, מהפסוק שלנו פה בפרשת כי תישא. חכמי לב. אמר לי, אתון מעתם מתניתין לה. אתם לומדים מהפסוק, יעב חוכמה לחכימין. ענן מאחה מתנינן לה. אנחנו לומדים את זה מהפסוק הבא, מהפסוק הבא, דכתיב, ובלב כל חכם לב נתתי חוכמה. טוב, אז צריך להבין מה בעצם נאמר פה. מה ההבדל בין שני הפירושים ומה התוספת אין הקב"ה נותן חוכמה בלב, אלא למי שיש לו חוכמת לב. אז אני חוזר לרב הירש. אז מכאן למדו חכמנו את דבר האמת. אין הקב"ה נותן חוכמה למי שיש בו חוכמה. אני מדלג שורה. הווה אומר, אין הקב"ה משרה את חוכמתו, אלא על מי שיש בו כבר כישרון של חוכמה טבעית אנושית. אנחנו הולכים לפצח בעזרת השם את המשפט הזה. הוא כבר פיתח בעצמו את הכישרון הזה. טוב, תרף ננסה להבין. חוכמת ישראל האמיתית, אומר הרב הירש, אין בה מקום לאותו מופת אלוהי כביכול, ההופך את הפטי של אתמול לאיש האלוהים של היום. מלא החוכמה וההתלהבות. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא ייתן חוכמה, קודם כל הבנה ראשונה, הבנה פשוטה, אלא למי שפיתח בעצמו את הכישרון הזה. כלומר, מי שעבד על עצמו ועבר תהליך לימודי, רוחני וכולי אמיתי, עמוק ואמיתי, אז הקדוש ברוך הוא ישפיע עליו חוכמה. אבל אם אדם חושב שהוא פתאום מקבל את הכל באיזה מתנת חינם, באיזה הערה אלוהית מלמעלה, כמו שהוא כותב כאן, הפתי של אתמול יהפוך לאיש האלוהים של היום, זה ודאי לא יהיה. טוב, עכשיו אנחנו רוצים קצת יותר לפרק את הדברים ולהבין אותם. אם כן, מה זה אין הקדוש ברוך הוא משרה חוכמתו, אלא על מי שיש בו כבר כישרון של חוכמה טבעית אנושית. מה זה המשפט הזה? אז אנחנו הולכים היום ללמוד סוגיה, שהיא הכותרת של השיעור הזה, בין כישרון למאמץ. הייתי אומר, אחת הסוגיות אולי הכי חשובות בחיים שלנו, איך אנחנו מבינים את היחס בין הכישרונות שיש לנו לבין המאמצים שאנחנו צריכים לעשות כדי להגיע להישגים כאלה ואחרים בחיים. אז בואו נתחיל במקור מספר 4. שורה רביעית. כישרון החוכמה תלוי בשני דברים. נקודותיים. הדבר השני, בתלמוד ושקידה והוספת ידיעה וניסיון. זה הדבר השני. אמנם הדבר העיקרי, שהוא הדבר הראשון, הוא נקודת המוצא, הוא הכישרון הטבעי. למה? עכשיו, המשפט הבא יכול או לתסכל אותנו מאוד, או לשים אותנו במסלול מאוד. למה? כי מי שיש לו כישרון טבעי מיצירת נפשו אל החוכמה, הוא ירבה להשתלם בחוכמה עם השקידה. אבל מי שחסר לו כישרון היצירה בטבע נפשו, לא יועיל לו לעולם כל לימוד להשלים את אותו הכוח החסר לו מתחילת יצירתו. והנימוק, וטעמו של דבר הוא, עכשיו משפט קצת מורכב, שהחוכמה האמיתית אינה מהדברים החיצוניים הנקנים על ידי לימוד וידיעה. כי אם ציור הפנימי שבנפש, המכרת בהבנה של הכנה פנימית את ערך החוכמה, ומכרת איך להתאים את כל הידיעות הפרטיות לכללות מושג החוכמה. וזה תלוי בעיקר בכישרון הנוצר בטבע הנפש. אשר עם השקידה יתגדל ויורחב ביותר. כי הגעת ומצאת תאמין. אנחנו נפרק את המשפט הזה במשנה לארבעה חלקים, נראה עוד מעט. בואו נחזור להתחלה. מה ההגדרה של אדם חכם? אז היום מקובל לחשוב שאדם חכם זה אדם שיודע ידיעות. אומר הרב, אדם שיודע ידיעות, הוא יקרא לו בהמשך, אדם יודע דברים רבים. אדם חכם, לפי המילון של התורה, חכמי לב, אנחנו רוצים להבין, הוא אדם מסוג אחר לגמרי. מהו האדם החכם ומי הוא אדם החכם? אומר הרב, כישרון החוכמה תלוי בשני דברים. הדבר השני, הוא כמה אתה לומד את אותה חוכמה, כמה אתה לומד בשקידה, בהתמדה, ברציפות את אותה חוכמה, כמה אתה כל הזמן מוסיף ידיעה ומשתלם ביחס לאותה חוכמה, וכמה אתה מתנסה ביחס לאותה חוכמה. ניקח דוגמה, אדם לומד רפואה, אז כדי שהוא יהיה רופא במרכאות טוב, הוא צריך ללמוד הרבה, 7 ועוד 6 שנים, סך הכל 13 שנים, הוא צריך ללמוד בשקידה, 13 שנה זה לא הולך ברגל, הוא צריך כל הזמן להוסיף ידיעה, כי ברוך שם המדע מגיע להישגים חדשים כל הזמן, בוודאי הוא צריך להתנסות. אם הוא לא יעבוד בבתי חולים, אולי דווקא במסובכים שבהם, במחלקות היותר קשות שבהם, בחדרי הניתוח, אז יכול מאוד להיות שיהיו לו כמה חסרונות משמעותיים מאוד. אומר הרב, זה הדבר השני. הדבר השני הוא כמה אתה לומד וכמה אתה משקיע וכמה אתה שוקד וכמה אתה מוסיף ידיעה וכמה אתה מתנסה. זה הדבר השני. הדבר הראשון, שהוא הדבר העיקרי, זה לא ראשון ושני מבחינה כרונולוגית, זה ראשון הכוונה עיקרי ושני על גבי העיקרי הזה. יש את היסוד ויש את מה שיבוא על גבי היסוד. אמנם הדבר העיקרי הוא הכישרון הטבעי. דהיינו, לפני, עכשיו אני משתמש קצת במושגים יותר פנימיים, לפני שהאדם פונה מלמטה למעלה, למשל כאן בידיעת חוכמה, הוספת ידיעה, ניסיון וכו', קודם כל הוא צריך לברר לעצמו האם הקדוש ברוך הוא שם בו כישרון מלמעלה למטה. במילים קוקניקיות קוראים לזה סגולה ובחירה. דהיינו, לפני שאני בוחר את מה שאני אמור לבחור, אני אמור לברר האם אני מסוגל לבחור את מה שאני רוצה לבחור. כלומר, האם הקדוש ברוך הוא שם בי את המסוגלות, את האישיות, את האופי, את הכישרונות, לבחור את מה שאני מעוניין לבחור אותו. ורק אם אני אזהה שהקדוש ברוך הוא שם בתוכי טבע מסוים, דהיינו, הטביע אותי בתוך איזשהו ים, במרכאות, בתוך הטבע שלי, כל אחד מאיתנו הוא טובע בתוך הטבע שלו, ברוך השם, במובן החיובי, כלומר, זה הטבע, זה האופי שלנו. אם נזהה שיש לנו את המסוגלות הזאת, את הסגוליות הזאת, את הכישרון הזה, את האופי הזה, אז על גבי זה תבוא הבחירה ותבחר את הטבע. אבל אם האדם ינסה לבחור את מה שהוא לא בטבעו, כי, עכשיו כי חשוב מאוד, יש הרבה אפשרויות, כי יש לו דמיונות שהוא רוצה להיות כזה, או ההורים שלו מוצאים את כל התסכולים שלהם עליו, והם רוצים שהוא יממש את מה שהם לא הצליחו, או שיש לחץ סמוי או גלוי של החברה, וכדומה על זה הדרך, והוא חושב שיש לו כישרונות מסוימים, או חושב שאפשר להגיע להישגים, על פי הערך של התורה, חוכמה, חכמי לב, גם ללא כישרון טבעי מיצירת נפשו, אומר הרב, אין לו סיכוי. אתה תלמד הכי הרבה, אצל המורה הכי טוב, תשקיע את כל הזמן שבעולם 80 שעות ביממה. אצל המורים הכי טובים תשלם שיעורים פרטיים מכאן עוד מחרתיים. אם אין לך כישרון טבעי לאותה החוכמה שאתה רוצה להשתלם בה, ותכף נראה מדוע, אתה לא תוכל להשלים את הכישרון שלך בשום מאמץ. עכשיו מה תגידו? מתסכל. בכלל לא, הפוך. זה מסלק ממני את כל הדמיונות ואת כל האשליות. עוד 10 דקות אני מציע שאלות. אמנם הדבר העיקרי הוא הכישרון הטבעי. כי מי שיש לו כישרון טבעי מיצירת נפשו אל החוכמה, ותכף נראה שמדובר על כל סוג של חוכמה, כלומר כל תחומי החיים, הוא ירבה להשתלם בחוכמה עם השקידה. עכשיו נא להפנים את המשפט הבא כדי להדגיש אותו. אבל מי שחסר לו כישרון היצירה בטבע נפשו. הקדוש ברוך הוא לא יטביע בו את הטבע הזה. כי כנראה הקדוש ברוך הוא לא מעוניין שהאדם הזה יגלה תפקיד מסוים על פי הטבע הזה שהאדם הזה חולם עליו באופן הזוי וכו'. אבל מי שחסר לו כישרון היצירה בטבע נפשו, לא יועיל לו לעולם, הדגש של המילה לעולם, כל לימוד לא יועיל לו, להשלים את אותו הכוח החסר לו מתחילת יצירתו. ולכן הייתי אומר המשפט הכי כופרני שאפשר להגיד, או לעלות על הדעת, זה מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? תשובה, השאלה היא לא מה אני רוצה להיות שאני אהיה גדול, השאלה היא מה אני חייב להיות שאני אהיה גדול. השאלה היא מה אני צריך להיות שאני אהיה גדול. לפי זה הפסוק מה חובתי ועשנה הוא פסוק חיובי, שיש לכל אחד מאיתנו חובה, ואת החובה הזאת הוא צריך לרצות, ולא לרצות משהו שהוא לא טבוע בתוכו. כדי להבין את זה אולי טיפה יותר, אני מציע קצת להמתין עם השאלות. תסתכלו רגע בפסקה מספר 5, בהמשך נחזור יותר, נקווה שבעזרת השם יהיה זמן, לסוגיה ששם מדובר, אבל משפט עיקרון, המשפט הראשון הוא משפט של עיקרון. המין האנושי משתלם מחיוב חוכמתו יתברך במהלך גידול דורות, ההשתלמות האנושית במהלך הדורות ההיסטוריים משתלמים, כלומר מגיעים לאט לאט למה שהם צריכים להיות, מתוך חיבור יסוד הטבע מלמעלה למטה, הכישרון שקדוש ברוך הוא הטביע באדם או בחברה, ויסוד הבחירה, התנועה של האדם מלמטה למעלה. עכשיו המשפט שאנחנו מחפשים, הבחירה היא מיוסדת על יסוד הטבע. ולעולם אני לא אצליח לבחור את מה שהוא לא בטבעי. ניקח דוגמה מטופשת לחלוטין. אם אני אנסה לעוף, ואני אעמוד על כיסא גבוה, ואני אנסה לעוף, אני יכול להתאמן על זה עד עוד 220 שנה רצוף. כפול 80 שעות ביממה. היות והקדוש ברוך הוא לא ברא באדם כישרון התעופה, אז עם כל הכבוד לרצון שלו ולמאמצים שלו ולהשתדלות שלו, הוא לא יצליח לעוף. לכן כשנראה האדם עומד על הסטנדר הזה, ומנסה לעוף במשך זמן רציף, נגיד לו חביבי, חבל לך על הזמן, חבל לך על הכוחות, חבל לך על המאמצים. עכשיו כמובן שהדוגמה הזאת היא מאוד פשוטה, אבל מה קורה בקווים האפורים? מה קורה בכל מיני תחומים ששם אנחנו עוד לא בדיוק יודעים אם יש לנו כישרון או לא? אז פה צריך להתחיל לחפור בתוכנו כמה שניתן, האם באמת יש לנו את הכישרון הזה או לא? הייתי אומר את זה בצורה רגע יותר ראשונית ובוסרית. יותר קל לזהות בדרך כלל מה אני לא. יותר קשה לזהות מה אני כן. אבל מה אני לא, יותר קל לזהות. גם על ידי ניסיון חיים, שאני רואה שאני לא, זה לא הולך, לא מצליח שם, אין לי שמחה בזה, אין לי סיפוק, אין לי סייעתא דשמיא וכו'. יותר קשה לזהות מה אני כן. ומה שאני כן, אני תמיד ארגיש שייכות, אני תמיד ארגיש זיקה, אני ארגיש שזה אני, לכן אני מלא שמחה וסיפוק. גם אם זה יהיה קשה, אז מה? אבל זה אני. אם אפשר להמתין לו טיפה עם השאלות. ואם לא היסוד הטבעי שבחסדי השם יתברך, הבחירה עוד פעם, הבחירה היא מיוסדת ביסוד הטבע, על יסוד הטבע. ואם לא היסוד הטבעי שבחסדי השם יתברך ששם ביצירה לשחרור העולם, לא היה אפשר לבחירה להתקיים. אין בחירה בלי סגולה. אין תנועה מלמטה למעלה של האדם, בלי שהקדוש ברוך הוא קיבע בו את התנועה הזאת מלמעלה למטה. לכן הדבר העיקרי הוא הכישרון הטבעי. ולכן הרב אומר בהמשך, אני מתקדם קצת. כשחזל אמרו, יגעת ומצאת תאמין, יגעת ולא מצאת אל תאמין. צריך להוסיף לשני המשפטים האלה עוד מילה אחת, ולהוסיף על גבי, המילה הזאת ושני המשפטים האלה, עוד שני משפטים. אומר הרב ככה, יגעת, אמרה המשנה, לפי כישרונך, ומצאת, תאמין. יש בך את הכישרון הזה. יגעת לפי כישרונך, ולא מצאת, אל תאמין. עד לכאן המשנה. אומר הרב, צריך להוסיף עוד שני משפטים. יגעת לא לפי כישרונך ולא מצאת, תאמין שלא מצאת, גם לא תמצא, גם הקדוש ברוך הוא לא מצפה ממך שתמצא, לכן תפסיק להתאמץ, לבזבז את הכוחות לחינם. עכשיו משפט המחץ, יגעת לא לפי כישרונך ומצאת. רגע, אם זה לא לפי כישרוני, איך אני יכול למצוא? תשובה, קיבלתי תעודה, היא תלויה בכניסה לקליניקה. כלומר, עשיתי איקס מבחנים, קיבלתי ציונים, עברתי, הוסמך. מומחה. הרב יקרא למצב הזה, יודע דברים רבים, לא חכם. לכל אחד מאיתנו יש כישרון מרכזי, או כישרונות מרכזיים וכישרונות שוליים. אנחנו עכשיו מדברים על הכישרונות המרכזיים. אז אם אדם יתייגיע, לא לפי כישרונו, ונדמה לו שהוא מוצא, כי הוא באמת הוציא בסוף תעודה, וכולם מוחאים לו כפיים, ומפרגנים לו, אל תאמין שמצאת. כי באמת לא מצאת. אני רוצה לשאול שאלה הזויה. כלומר, השאלה היא לא הזויה. התשובה שאני אקבל מכם ומכן היא הזויה לחלוטין. אם עכשיו אנחנו נמצאים, נגיד, בשעה 8:00 בכניסה לירושלים, או באותה שעה בכניסה לתל אביב. כדוגמה, כביש מספר 1, מזרח מערב. ואנחנו עוצרים 100 מכוניות בכניסה לירושלים ובכניסה לתל אביב. ונשאל את אותם אנשים שהולכים לעבודה, אולי במשך עשרות שנים כבר, לאותה עבודה, נקווה. נשאל אותם, תגיד, פלוני, אתה שמח בעבודה שלך? יש לך סיפוק? בינינו, אם היית תלוי בך, מה היית מעדיף לעשות עכשיו? ללכת לעבודה? מה התשובה שהיינו מקבלים מרוב מוחלט של האנשים? לא. ותראו איך אתם עונים את זה בשלוות נפש. זה הדבר המזעזע פה. שרוב מוחלט של בני אדם משקיעים, מאמצים, כוחות, זמן, כספים, חיים שלמים. במה? שהם יודעים, אפילו בידיעה ראשונית, שזה לא מרכז הכובד, אני אפילו מדבר ברמה המקצועית של תחום ההתמקצעות, שזה לא מרכז הכובד של הכישרונות שלהם, זה לא מרכז הכישרון של האישיות שלהם. אז למה אתה עובד בעבודה הזאת? בדרך כלל שתי סיבות. מעמד חברתי, מעקף, כלכלי. זהו. כי זה מקצוע מכובד, וכי שכרו בצידו. ואנחנו לא מזלזלים בפרנסה. אבל איפה אני? האם אני בא בבוקר לעבודה בכיף, בשמחה? אני מזדהה עם מה שאני עושה, אני שמח. אני עכשיו מגזים, בסדר? אם לא היו לי עוד כמה דברים חשובים בחיים, הייתי נשאר אחרי שעות העבודה, בלי משכורת. כי אני באמת אוהב את זה, כי באמת אני ממצא את עצמי, כי באמת אני תורם לעולם, כי באמת אני ממצא את תפקידי האלוהי. כמה אנשים כאלה אתם מכירים? שעונים כן למשפט שעכשיו אמרנו. בודדים מאוד. ואתם עונים כן בשלוות נפש, לכך שאחוז גבוה מאוד של אנשים, יענו שזה לא המקצוע שהם היו בוחרים, אם היו שואלים אותם מה באמת הם רוצים לבחור. אז למה הם בחרו בזה? סיבות חיצוניות. עוד שתי דקות שאלות. לכן אני חוזר ל-4. אבל מי שחסר לו כישרון היצירה בטבע נפשו, לא יועילו לעולם כל לימוד להשלים את אותו הכוח החסר לו מתחילת יצירתו. וזה לא מתסכל. הפוך. זה מאתגר. זה מאתגר לדעת קודם כל יותר קל מה אני לא, ואחר כך מה אני כן. כמו שאמרנו פעם, האם יש לאדם בחירה חופשית? התשובה היא לא וכן. כלומר, אין לי בחירה חופשית במובן הזה שהקדוש ברוך הוא לא אפשר לי שהכל פתוח לפניי. לא הכל אני יכול. אני לא יכול להיות הכל. לכן הוא שם אותי באיזשהו גבול, משהו מחוץ לגבולות, זה אני לא. אחרי התשובה, לא, אין לי בחירה חופשית מוחלטת, כי במשהו מחוץ לתחום שלי, שם אין לי בחירה, כי לשם אני לא מתאים, זה לא אני, וכו'. בתוך התחום שהוא שם אותי, כשאני נמצא, אם אפשר לומר, בתחתית, נקרא זה המסלול, אני צריך שם לבחור, ושם יש לי בחירה עצומה, בחירה אינסופית. לבחור, להוציא מהכוח לפועל, את אותם כוחות, את אותם כישרונות, את אותם תכונות חיים, שהקדוש ברוך הוא שם בי. וזאת האחריות שלי. אז אם יש לי בחירה חופשית, לא וכן. לא, ביחס למה שאני לא. כן, ביחס למה שאני כן. כל כך פשוט. עכשיו, מה הסיבה? אומר הרב, וטעמו של דבר, שלהיות אדם חכם לפי התורה, זה לא אדם שיש לו מידע, והוא מקבל על המידע הזה שהוא שפך באיזשהו דף שקורא לו מבחן ציון, ובסוף הוא קיבל איזושהי תעודה. זה לא נקרא להיות חכם. אלא להיות חכם זה אומר, עכשיו אני אומר את זה במשפט שלי, המשפט שהרב קצת יותר מורכב, זה להיות אדם שהאישיות הפנימית שלו, מבחינה נשמתית, נפשית, רוחנית, מנטלית וכו', האישיות הזאת יוצאת אל הפועל באותו תחום של לימוד אפילו, של חוכמה, שבו הוא עוסק. הרב יגיד בהמשך, שביחס למה שקוראים, או הוא קורא, החוכמות היפות, דיינו ביחס למה שנקרא חוכמות האומנות, האומנויות, למשל הוא מזכיר שתי חוכמות, נגינה וציור, לאו דווקא אלה, ברור אומר הרב, זה ידוע לכל, שאדם לא יהיה מצייר מופלא ונגן מצטיין, אם אין לו כישרון מטבע נפשו. מקסימום ינגן במסיבת יום הולדת ויצר איזה ציור בתערוכה בגן. בסדר. אבל להיות מקצוען, אם אין לו כישרון הוא לא יהיה. אומר הרב, כמו שזה ברור בחוכמות היפות, באומנויות, ששם ברור שצריך איזשהו כישרון טבעי, נפשי, רוחני, פנימי, וכשאתה לומד את אותה חוכמה, את אותו מקצוע, אז יש התאמה בין הפנימי שבך שהוא הרבה מעבר לאותה חוכמה, לבין החוכמה, ואז במפגש הזה בין הפנימי לבין המציאות הלימודית, בין הכישרון לבין המאמץ, יש נקודת פגישה, אז אתה תהיה מה שאתה צריך להיות. אומר הרב, כמו שזה ברור באומנויות, זה נכון לכל חוכמה. גם לכאורה לחוכמה, שהיא לא קשורה בכלל לנפש, לרגש. כמו למשל מדעים מדויקים, מדעי הטבע. וזה מה שהתורה רוצה ללמד, תכף נגיע לשם. לכן משפט אחרון, וטעמו של דבר הוא שהחוכמה האמיתית, שורה שנייה מלמטה, אינה מהדברים החיצוניים הנקנים על ידי לימוד וידיעה. כי אם, עכשיו משפט קצת פנימי, ציור הפנימי שבנפש, להיות חכם באמת, זה לזהות את הציור הפנימי שבתוכך. אין צור כאלוקנו, חז"ל אמרו, אין צייר כאלוקנו, אותו ציור שכבר הוא צייר בנפש של כל אחד מאיתנו, של קווי אופי, כישרונות וכו'. כי אם ציור הפנימי שבנפש המכרת בהבנה של הכנה פנימית, יש איזה הכנה, איזה כישרון, את ערך החוכמה שאותה אני לומד, הוא מכרת איך להתאים את כל הידיעות הפרטיות שאני לומד אותן ביחס לאותו נושא, לאותה חוכמה. אל כללות מושג החוכמה, שאותו מושג החוכמה תבוע בי. וזה תלוי בעיקר בכישרון הנוצר בטבע הנפש. אשר עם השקידה, יתגדל ויורחב ביותר. כי יגעת לפי כישרונך, אני מוסיף, ומצאת, תאמין. אמנם, אומר הרב, מצאנו הרבה אנשים שהם התמחו בכל מיני התמחויות, והגיעו לכל מיני הישגים, והם אפילו יש להם באמת תעודה שהם חכמים באותו תחום. וכולי, ואפילו עובדים בזה, ואפילו מצליחים בזה, וכולי. אומנם אפשר להיות אדם יודע דברים רבים, גם בלא כישרון פנימי מתחילת היצירה של תכונת נפשו. אבל לא להיות חכם בערך החוכמה להמיטתה. יודע דברים רבים, בסדר. אז הוא יודע מחשבים, והוא יודע הנדסת מכונות, והוא יודע אינסטלציה. בסדר. השאלה אם אני בנשמה אינסטלטור, זאת השאלה. אבל לא להיות חכם בערך החוכמה להמיטתה, אלא אם כן יש בו חוכמה מתחילת יצירת נשמתו. אם יגענו לפה, תרשו לי עוד משפט אחד וכבר שאלות. והנה בכישרונות התלויים ברגש, שיסודם הוא הטעם הפנימי, זה ברור לכולנו, הדבר הוא מבואר למדי שלא יבוא בהם האדם למעלה רמה של חוכמה, נקרא לזה בשפתנו היום מקצוענות, אלא אם כן הוכן לזה מצד כישרונו הטבעי וסגולת הנפש. דהיינו, כאשר מודעת לכל, ידוע לכל, שאף עם ריבוי הלימוד, לא יהיה האדם צייר אומן מפליא, או מנגן מצוין ונשגב, אלא אם כן הוכן לזה מכוח הנפשי שבו בבריאה. אם הקדוש ברוך הוא שם בו את זה מלמעלה למטה, הוא יוכל לבחור את זה מלמטה למעלה. והחידוש הוא אמנם, שאין הדבר מיוחד רק לדברים שהרגש בהם עיקר כחוכמות היפות, דהיינו אומנויות. כי אם הוא עדין לשלמות של כל חוכמה. למה? כמו שהרב אמר מקודם. כי החוכמה השלמה היא לא סך ידיעות ותרגומם לפרקטיקה טכנית וכו'. אלא הופעה של אותו ציור פנימי שכמו חוצר בתוכנו, והוצאתו מהכוח של הפועל על ידי אותה חוכמה שאני לומד, ואחר כך אולי גם מבטא את זה באופן מעשי. כי החוכמה השלמה היא רק אותה המתפשטת על כל כוחות הנפש, ומתייחדת עם הכישרון הפנימי, וממלאת את הנפש בעודה. נמצא שכל חוכמה יסודתה בתכלית שלמותה, היא גם כן ברגש הפנימי. עכשיו ברור, על כן אין הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה, אין הקדוש ברוך הוא יאפשר לאדם להצליח בלימוד בתחום מסוים, או במקצוע מסוים וכדומה, זה יכול להיות בלימוד, יכול להיות בעבודה אחר כך וכו', כי אם למי שיש בו חוכמה, למי שיש בו הכנה אל אותה חוכמה. אבל הפסוק שלנו הוא יותר מאשר יאהב חוכמה לחכימין, אלא הוא בלב כל חכם, לב נתתי חוכמה, כלומר החוכמה היא צריכה ליפול על הלב. השאלה עם הלב שלך, עם החיים שלך, עם האישות הפנימית שלך, עם הציור האלוהי הפנימי שבתוכך, בחינת לב, האם הוא מוכן ומוכשר לקבל את אותו, את אותה חוכמת לב? זאת השאלה. נקרא קודם משפט אחד, סליחה שאני מעריך, כי זה בדיוק הפסוקים שלנו, נמצא. סליחה, ונעלי התשובה שהמקור העיקרי לטעם סגולה זו, שאין הלימוד יכול לתקן את החסר מצד הכישרון הטבעי בינן החוכמה, ומה שאמרה תורה, בינן חושבי מחשבות שמלכת חש וחושב, בונה המשכן, שתלוי הרבה בטעם וברגש פנימי, לאו דווקא כי הם היו אדריכלים, אלא כי הם רוצים להופיע שכינה בעולם. שהדבר ידוע שצריך לזה כישרון נפשי מיוחד. ובלב, כל חכם לב, נתתי חוכמה. קרא תורה את זה הכישרון הפיודי שחוכמת המחשבת בשם חוכמה. להורות שיסוד החוכמה הכללית ובכל דבר ועניין, שיעלה למעלת חוכמה באמת, תלוי בכישרון הפנימי שבנפש. חוכמת לב. יטביע הקדוש ברוך הוא חוכמה בלב שלנו, נוציא מהכוח לפועל את אותה חוכמה, זה יחשוף את מה שיש לנו בלב. לא יטביע, חבל על המאמצים. טוב, נא להגיד. אני רואה שאת מאוד מתוסכלת. זה לא מתוסכל בכלל? תראי, יש כלל בצבא, יש כלל בצבא, כושר, כוח של רצון. קראת את הביטוי הזה? כושר שווה בצבא, כוח של רצון. טוב, הכוח של הרצון יכול להביא אותי לכושר, בגבול הגזרה של הכושר שבו אני יכול להיות. סליחה שאני אומר, אדם בלי שתי רגליים, הוא לא יכול לרוץ קצת 100 מטר, מה אפשר לעשות? הוא מאוד ירצה, הוא מאוד יתאמץ. מה? אוקיי, אז שימצא את 100% שלו. הוא לא ישיג את זה. הוא באשליה שהוא ישיג את זה. הוא לא ישיג את זה. ולכן אני רוצה להגיד לכם משפט חמור מאוד. 90% מהתסכולים של האדם זה שהוא לא יודע להבחין בין כישרון למאמץ. זה שהוא לא מבין שכל המאמצים הלימודיים, הנפשיים, הזמניים, יש לנו זמן, הכספיים, כל סוגי המאמצים שהוא מתאמץ, האדם לא מבין שהם צריכים להיות תואמים לכישרונות שלו. אם היינו יודעים לזהות איזה כישרונות לפחות אין לנו, לפני איזה כישרונות יש לנו, 90% מהתסכולים שלנו היו, לא היינו מתוסכלים. כי אני יודע מה אני לא. אז אין לי אהבה אמינה. למשל, אני הגעתי מזמן למסקנה שאין לי חוש טכני. אין לי. אין לי חוש טכני לחשוב איך פותרים בעיות טכניות. ובית גם טכני עם הידיים. אין לי חוש טכני, מודה ומתוודה. אין לי. ולכן אני לא מתוסכל מזה. אומנם מדי פעם אני עושה איזה חור בקיר כדי לתקוע את המסמר, בסוף נשאר חור בלי מסמר. בסדר, אז מה? אני אומר לאשתי, את רוצה 4 חורים בלי מסמר או חור אחד עם מסמר? מה את מעדיפה? זהו. מה את אומרת לי? תאמן. כן, אבל גם אם אני אדע בסוף לתקוע את המסמר בקיר, כשאני אקבל, את מכירה, יש חנויות כאלה שאתה מקבל איזה מין ארון או כל מיני להרכיב. אני לא יודע איך להסתכל על זה, מה אני לא יודע. זה לא מעניין אותי, זה לא מאתגר אותי, זה מעצבן אותי, זה משעמם אותי. בסדר? לא מדבר אליי בכלל. ויש אנשים אחרים, תן להם את הלגו הזה, זה מחיה אותם. אני מכיר כאלה. אחד מהם זה אחי, דרך אגב. הנה, שני אחים שונים לגמרי בזה. לכן זה לא מתסכל, רק שאני חייב לענות לאלישע. זה לא מתסכל. הפוך, זה שם אותנו בפוקוס. זה מדייק אותנו. זה מונע מאיתנו לצייר דמיונות ולנסות לממש אותם. הרי אני להתקן אותך. המזרח התיכון לא יהיה חדש. קבלי את זה כנתון. הוא לא יהיה. הוא לא יהיה. לכן אף על פי שהערב התחילה איזו הפסקת אש מדומה, הסבב הבא בדלת. הוא נמצא. לא יהיה מזרח תיכון חדש. אל תצפי. לכן מתי מדינת ישראל תהיה שוויץ? תשובה, לא תהיה. נקודה. אתה מוכן לקבל את זה כנתון? עכשיו בוא תעשה הכי טוב בתוך מדינת ישראל. לא נוח לך, או שתחזור בתשובה, או שלצר הנוער, אתה תרד מהארץ ותחפש את שוויץ. בבקשה. לא, את עכשיו שואלת שאלה אחרת בעצם. 18 שנה, מאז שהייתי בגיל 0, עד שסיימתי את כיתה י' ב', אמרו לי שאני א' ב' ג', אני אומר את זה במילים מאוד יפות, שאני על הפנים, לא יוצא ממני כלום. והנה גדלתי, התבגרתי, לקחתי קצת אחריות וגיליתי שאני מאוד מוצלחת בכל מיני תחומים. תשובה, איתרו אותך 12 שנה מכיתה א' עד כיתה י' ב'. כלומר, הבעיה היא לא אצלך, זה לא שפתאום, המצאת איזה כישרון חדש יש מאין. פשוט, מי שהיה אמור לחשוף אצלך את הכישרונות האלה, קצת התעצל, אני אומר בעדינות, ולא חשוף את הכישרונות האלה, והנוח לא מאוד להגיד. זאת לא יוצלחית, לא יוצא מן הכלל. מה? אדם לעולם לא יכול להוציא כישרון, הוא לא יכול להמציא יש מאין. אין, זה גאווה. מה זאת אומרת, זה גאווה? זאת כפירה. אין יש מאין בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא קובע. אנחנו לא קובעים. בבקשה.
מה שאתה מדבר, זה לא שחור לבן, זה לא שבן אדם שאין לו רגליים, אז הוא לא יכול לרוץ,
הוא לא יכול לרוץ כמו אדם עם שתי רגליים. אדם צריך לזהות, מה שמך? יאיר, נהיה מאוד. אדם צריך לזהות, בואו נדבר באותם תדרים, בסדר? אדם צריך לזהות מהם הכישרונות המרכזיים שלו ומהם הכישרונות השוליים שלו. ועל פי זה לייחס את שני סוגי הכישרונות ואז להתייחס אליהם בצורה כזאת. אבל לא יכול להיות שכישרון שולי הוא יהפוך לכישרון מרכזי, וכישרון מרכזי או שהוא בכלל לא יהיה מודע לו, או שהוא יהפוך אותו לכישרון שולי. זה לא יכול להיות. איך אדם, עכשיו אתה שואל את השאלה, איך אדם מזהה? מי הוא? כלומר, לא איך אדם מצייר חלומות מה אני רוצה עוד שני גדול. אלא איך אדם מגיע, אם אפשר לומר, לרנטגן פנימי, לזהות מי הוא? בית המדרש זה מקום שיכול לעזור לזה. שקודם אנחנו נסתכל בתורה וברא את העולם. והעולם זה הכל, זה כל כוחות החיים שבעולם, כולל הכישרונות שלי. אז כשאני מסתכל בתורה, כלומר לומד תורה, אני בעצם רואה גם את הרנטגן שלי. לפי אישיותי. המשפט שאתה אמרת, סליחה שאני אומר, הוא לא רלוונטי בכלל לשיעור הזה. כי אני בכלל לא דיברתי על כישרון רוחני. אני דיברתי על כישרון, איך נקרא לו? לא רוצה גם לקרוא לו מקצועי. אבל כישרון נקרא לו יחסית מקצועי.
חוכמת לב.
בוא נגיד את זה רגע אחרת. לכל היושבים פה, עם חילוק אחד, תכף נחלק אותו, יש ארבעה מכנים משותפים בסיסיים. א', כולנו ברוך השם, בעלי חיים. דיינו כולנו עם בעלות על החיים. יש לנו בעלות על חיים, ברוך השם. ב', כולנו בעלי חיים עם מין אדם. כולנו בני אדם. ג', כולנו בני אדם ממין, האגף הזה זכר, האגף הזה נקבה. ד', כולנו בני אדם ממין ישראל. עד לכאן, ארבעה מכנים משותפים. בעלי חיים, אדם, זכר נקבה, ישראל. מדרגה חמש, שבה אנחנו שונים, כל אחד מאיתנו שאת האישיות הייחודית שלו, שכמובן מקרינה על כל ארבעת המכנים המשותפים. אז למצוא את ארבעת המכנים המשותפים זה יחסית פשוט. אבל למצוא את ה, מה שחכם קראו, את האות שלי בתורה, זה הרבה יותר מסובך. אני רוצה רגע להיכנס לעוד סוגיה מאוד חשובה, כי זה יכול להעביר משהו. הגמרא במסכת סוטה אומרת שיש שני סוגים של זיווגים. יש זיווג שנקרא זיווג ראשון, יש זיווג שנקרא זיווג שני. מה ההגדרה של זיווג ראשון? אומרת הגמרא, זיווג ראשון, שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם בעולם הנשמות, אז הוא ברא את הנשמה בעולם האמת, בגן עדן, זכר ונקבה. כשהיא מופיעה בעולם שלנו, היא מתפרטת לזכרי לחוד ונקבי לחוד. אם בעולם הזה, הזכרי והנקבי בעולם הזה מתאחדים כפי הזכרי והנקבי בעולם הנשמות, כלומר זה הזיווג האורגינלי, המקורי, זה נקרא זיווג ראשון. ולא משנה אם הנישואים האלה מבחינה כרונולוגית היו, אומר רבי יעקב עמדין על דרך חכמי המקובלים, היו בחור לבתולה, או בחור לאלמנה, או בתולה לאלמון, הוא קורא לזה, או אלמן לאלמנה. לא משנה. גם אם זה נישואים מספר 15 שלו. אם זה הזיווג מעולם הנשמות, זה יקרה זיווג ראשון. בסדר? זיווג שני, ברור, זה זיווג שהוא לא מעולם הנשמות. כלומר, כבר הוא ברא שני צדדי נשמה זכרי ונקבי בעולם הנשמות, ובעולם הזה יש כאן איזה בלבול ויש כאן איזה סטייה. טוב, אומר רבי יעקב עמדין, אין לאדם בזה, האדם לא צריך להתעסק עם זה. אבל כן צריך להגיד עוד הערה. על הזיווג השני, אומרת הגמרא, קשה זיווגם של ישראל כקריאת ים סוף. על הזיווג הראשון, אומרת הגמרא, 40 יום לפני יצירת הוולד, יוצאת בת קול ואומרת, בת פלוני לפלוני. שואלת הגמרא לכאורה סתירה. אם יוצאת בת קול ואומרת בת פלוני לפלוני, אז למה קשה לזווגם כקריאת ים סוף? הרי כבר יצא ואמרה. עונה הגמרא, זה זיווג ראשון, זה זיווג שני. 40 יום זיווג ראשון, קשה לזווגם כקריאת ים סוף, זה זיווג שני. דרך אגב, לפי זה יוצא שאסור להשתמש בדרשה הידועה שאומרים בשבע ברכות שכקריאת ים סוף. קריאת ים סוף זה הזיווג הלא אידיאלי. זה הזיווג השני. עכשיו אומר רש"י, מה הקבלה לקריאת ים סוף בזיווג שני? אומר רש"י פשוט. כמו שטבעם של המים זה לזרום, זה טבעם, זה כישרונם. והקדוש ברוך הוא בקריאת ים סוף שינה את הטבע, שינה, העמיד את המים כחומה. כך כשהקדוש ברוך הוא צריך לשנות את הזיווג הראשון ולהלביש זיווגים שניים, זה שבירת הטבע. זה קשה כקריאת ים סוף. הגמרא במסכת יבמות שואלת שאלה חמורה, או מספרת סיפור חמור. אומרת הגמרא ככה, כשחתן היה עומד מתחת לחופתו בארץ ישראל, תקשיבו טוב האגף הנקבי, היו שואלים אותו שאלה, מצא או מוצא? מצא, אומרת הגמרא, מצא אישה מצא טוב. מוצא, אומרת הגמרא, מוצא אני מר ממוות את האישה. דיינו שואלים אותו, אני אומרת את זה בשפה של החבר'ה, בסלנג. שואלים את החתן מתחת לחופה בנוכחות הקלה, דרך אגב. תגיד, זה בחירה מה שנקרא טובה? או שפשוט אתה כבר איזה זקן באיזה עזרת גברים ויש איזה זקנונת בעזרת נשים וכבר אין ברירה, זה מה שנקרא נישואי אין ברירה, אז עדיף לחיות ביחד, תב למת אבטנדום למת אברמלו. ואז אם זה מצא אישה זה מצא טוב, אם זה מוצא זה חס ושלום מר ממוות. זה או שהמכסה מתאים לסיר בדיוק זה וכו', או שלא. אומר המהר"ל הסבר שני, למה הפסוק הראשון, הוא מדבר בלשון מצא, בלשון עבר. לפסוק השני, מוצא אני מר ממוות, בלשון הווה. אומר המהר"ל הסבר שני, זה בדיוק. מצא בלשון עבר, האם הזיווג הזה הוא הזיווג מעולם הנשמות? הוא הזיווג העברי שלכם? זיווג ראשון? או, הזיווג הזה, הוא מוצא, הוא עכשיו בהווה. כלומר, נפגשתם על הברזילים באיזשהו מקום. אם זה מצא, אם הבחירה, עכשיו, האהובית, בעולם הזה, היא חזרה אל הכישרון, אל הטבע, אל הסגולה, האלוהי, מעולם הנשמות, מצא אישה מצא טוב. אבל אם חס ושלום, זה בחירה אנושית שלא קשורה לטבע, לקביעה האלוהית, מוצא אני מאוד אוהבת את האישה. את השאלה הזאת היו שואלים את החתן. מה הוא היה עונה? מה אתם חושבים שהוא היה עונה? מצא אישה מצא טוב. תשובת הגמרא, הוא לא היה עונה. מאיפה הוא יודע? מאיפה הוא יודע אם זה זיווג ראשון או זיווג שני? נו, אז מה נגיד? אז אם כן, הכל פתוח, הכל פרוץ. לא. אתה צריך להשתדל, למצוא את החצי הראשון שלך. אם תמצא את החצי הראשון שלך, אולי תדע לא עם מי אתה רוצה להתחתן, אלא עם מי אתה צריך להתחתן. זאת שאלה מסוג אחר לגמרי, עם מי אני צריך להתחתן. ואז יש סיכוי שזה בעזרת השם זיווג ראשון. דרך אגב, גם בזיווג שני אפשר להצליח. אדם קנה סיר. מכסה לא בדיוק אורגינל, מקופף קצת עם הפלייר, מזיז פה, מזיז שם, נכנס. בסדר. אבל אם הסיר הוא סיר 48, והמכסה הוא... כמה שלא תמתח, מה? לא, זה ייפול פנימה, לא ילך. אומר הרב, בגלל זה, זה יותר עמוק ברב, אבל אני אסתפק בזה, בגלל זה תסתכלו גם במקור 5. הברכה שמבררת את הקשר שבינו לבינה, היא מתחילה בלשון עבר, ברוך אתה השם אלינו מלך העולם אשר יצר לשון עבר, מבחינת מצא, את האדם בצלמו בצלם דמות אבניתו ותקין לו ממנו בניין הדעת, זה החצי השני, והברכה מסיימת, ברוך אתה השם יוצר האדם. זה מתחיל ביצר, וזה מסתיים ביוצר. זה מתחיל בכישרון, וזה מסתיים במאמץ. זה מתחיל בקביעה האלוהית, בעבר, בזיווג הראשון, וזה מתגלה בבחירה החופשית, בהווה. מצא או מוצא, יצר או יוצר. אז אנחנו צריכים להיות יוצר, על גבי יצר. צריך להיות מוצא, על גבי מצא. אנחנו נוגעים פה באחת הסוגיות, אני חושב, הכי בסיסיות של החיים שלנו. בבקשה, היו כאן עוד כמה שאלות שרצו להישאל, בבקשה. זה לא ענייננו. אומר רבי יעקב עמדין, ואין לאדם בזה. אתה, אל תתעסק עם זה. אתה תמצא את החצי שלך, בעזרת השם היא תמצא את החצי שלה, ובעזרת השם הקב"ה ימצא איזושהי דרך, פילי פלאות, איך להפגיש בין שני החצאים המתאים. אל תדאג. אבל אם אדם אומר, בכל מקרה, גם נמצא את החצי שלי, מי אומר שתמצא את החצי שלה? אז שווה להשקיע, אז לא שווה להשקיע. טוב, אוקיי, אז כאן ברור שיהיה זיווג שני, ומי יודע מה יהיו התוצאות. אין בחירה חופשית על מה? ברור שיש בחירה חופשית, זה מה שאנחנו אומרים. שאנחנו צריכים להיות יוצר על גבי יצר. לבחור חופשי את מה שהקדוש ברוך הוא כבר קבע. לכן דרך אגב, לכן הרב אומר שהקדוש ברוך הוא הפיל תרדמה על האדם כשהוא לקח את החצי השני. מה זאת התרדמה הזאת? או שתשאיר אותו עירני, או שתמית אותו. מה זאת השינה הזאת? שינה, כידוע, חז"ל אמרו, זה 1/60 ממיטה. אז שינה זה בין ערנות לבין ערנות, הכוונה תודעה וכו', לבין מוות. אומר הרב זה בדיוק. כשהקדוש ברוך הוא לקח את החצי השני, הוא הפיל תרדמה על האדם. דיינו, מצד אחד, הוא עדיין חי, אז יש איזשהו רושם של החצי שנלקח ממנו, מצד שני הוא חסר תודעה. אז הוא צריך לבחור, אחרי שהוא יתעורר, בבחירתו החופשית, במאמציו, את מה שטמון בו, אם אפשר לומר, תסתכלו רגע, אם נקרא את זה. התרדמה, שורה במקור 5, שורה בערך עשירית מההתחלה. התרדמה שהפיל השם על האדם בלקיחת הצלע, היא קבעה או קיבעה את ערך הטבע בזה, שיהיה רק בתור רושם, יש איזה רושם. ולכן כל זוג יודע שכשהם מוצאים אחד את השני, אז ברור להם שזה זה. ואם ישאלו אותם למה זה זה, הם לא יודעים להסביר. הם יכולים לתת הרבה נימוקים, שכליים, רגשיים וכו'. אבל שורה האחרונה או שורה ראשונה, תשאל אותם, רגע, אז למה זה ולא אפשרות אחרת? יש משהו עמוק מאוד שאומר לך, זה זה. אני תמיד קצת מקצין את זה ואפילו אומר, שאם אדם יודע להגיד למה הוא התחתן עם אשתו, או אישה יודעת להגיד למה התחתן עם בעלה, יש כאן בעיה חמורה מאוד. כי את אותם נימוקים שכליים הם יכולים להגיד על אלף אחרים ואחרות. כי זה משהו עמוק מאוד, זה בא מהתרדמה. זה הרושם הנשמתי הפנימי הזה, שקדוש ברוך הוא השאיר אותו ביצר, השאיר אותו בעבר. אז זה נשאר בתור רושם, ולא בתוקף של שליטה בפועל. ובאין ידיעה ממשית שתוכל לפעול בכוח הזיכרון, כלומר, אם האדם היה עירני והקדוש ברוך הוא היה מוציא ממנו את החצי השני, ואחר כך הייתה נעלמת, אני לא יודע עליה, אז הוא הולך ברחוב, היה מזהות, הנה את! אבל הוא לא יודע לזהות את זה, כי הוא היה בתרדמת, הוא היה בתרדמה. אז תרדמה זה מצד אחד נשאר איזה רושם, מצד שני זה חסר תודעה. אז מצד אחד יש את הקביעה האלוהית, מצד שני יש מקום לבחינה החופשית. לכן מצד אחד זה רק בתור רושם, לא בתוקף של שליטה בפועל, ובאין ידיעה ממשית שתוכל לפעול בכוח הזיכרון את קביעות ציורי הדברים כבעייתם, אלא שנודע לו בהבחנה של השכל, כאן השכל צריך להיכנס התודעה, המבחין שוב את ערך הטבע, שהוא רק לרושם כדי שיבנה עליו שכל הבחירה את בנייניו. נפלא מאוד. היו פה גם כמה שאלות, בבקשה. הכל יחסי. תגידי, אדם, את ראית פעם אדם עושה עמידת ראש? לא, אני שואל ברצינות. בשיעור התעמלות בכיתה ג' לימדו אותנו לעשות עמידת ראש. נכון או לא? כן. אז יש לזה כל מיני ממדים, אדם הגופניים, ביולוגיים אולי, אפילו, לא יודע, כל מיני. אבל את מסכימה איתי שרוב הזמן אדם הולך על הרגליים, לא על הראש. אז פעם בכמה זמן הולכים על הראש, אבל עיקר ההליכה הוא על הרגליים. את לא תראי אדם הולך על הראש מתל אביב לירושלים. תראי אדם הולך על הרגליים. מדי פעם צריך אולי להפוך, ונהפוך, הולכים על הראש, בסדר. אז ודאי שיש כישרון שולי שאני צריך לתת לו ביטוי, אבל לתת לו ביטוי יחסי, פרופורציונלי, אמיתי, מדויק. לפעמים אני רוצה אולי רק להוסיף עוד משפט. לפעמים אולי נוח לנו לא ליצור את היחסיות הנכונה על ידי זיהוי עמוק ופנימי מאוד בין הכישרונות, כי ברגע שזיהיתי איזשהו כישרון אחד, אז אני מתלבש לכישרון הזה כי זיהיתי אותו ונוח לי אולי טוב, אפילו אני שמח בו. ואז אני נע במסלול של הכישרון הזה, ולא בטוח שהוא הכישרון הראשי שלי. אבל זורם, זורמי. הרצון בתוך הכישרון. המאמץ הוא רק בכישרון. כל מה שהוא לא כישרון, אין לי מאמץ אליו. כמה שירים הפלאפון שלך זוכר בעל פה? אני שואל. 200. את זוכרת 200 שירים בעל פה? לא. יש לך שאיפה לזכור 200 שירים בעל פה? לא. למה לא? לישי הייתה אומרת כן. ואז הייתי שואלת לישי, כמה שירים יש לך בזיכרון? ואז הייתה אומרת 1200. ואז הייתי שואל אותה, יש לך שאיפה לזכור 1200 שירים בעל פה? אז אם החלטת שזאת המשימה של החיים שלך, לזכור שירים בעל פה, תתחילי להתאמץ על זה. אז אני על זה מדבר, על אותו עיקרון. כל אחד מאיתנו צריך לזהות את כישרונותיו, בשלב הראשון את אי כישרונותיו, ולדעת איפה הוא מרכז מאמצים. ואותם האנשים שנקראו חכמי לב, אומרת הגמרא, הם היו, הקב"ה הוא התביע בהם טבע. אני רוצה רגע לחזור למשפט הראשון של השיעור הזה. אותם אלה שבנו את המשכן יקראו חכמי לב, למה? כי כדי להשרות שכינה בעם ישראל, לא רק במשכן, ושכנתי בתוכם, בתוכנו ככלל, כפרטים, כדי להשרות שכינה בעולם, אני צריך להיות נאמן לטבע האלוהי שהקדוש ברוך הוא הטביע בתוכי. ואם אני לא נאמן לטבע האלוהי הזה, ואני מנסה להעתיק מישהו אחר, דגמים אחרים, אז אני נהפך לקוף, לטוקי, אני לא אשרה שכינה, גם אם יהיה לי 1,000 תעודות הצטיינות. אז מה? המקום של הרצון להוציא מהכוח אל הפועל את הכישרון. משפט חשוב. המקום של הרצון להוציא מהכוח אל הפועל את הכישרון. זה המקום של הרצון. מה לרצון אסור לרצות? את מה שהוא לא יכול. למשל, אני רוצה להיות ג'ירפה. זה נראה לי מאוד נחמד. להסתכל מגבוה, לאכול עשבים, זה יכול לחסוך הרבה בלגן. אבל אין לי כנראה כישרון להיות ג'ירפה, אז מזמן אני החלטתי שג'ירפה אני לא רוצה להיות, כי אני לא יכול להיות. זהו. זה לא מצחיק, כי אם הייתי אומר לכם עכשיו, עכשיו אני מזדמה בשיא הרצינות, אם אני הייתי אומר לכם עכשיו, תשמעו, אני רוצה להיות ג'ירפה, והייתי עושה מאמצים להיות ג'ירפה, הייתם קוראים למדה, לוקחים אותי לכפר שאול. זה מה שהייתם עושים ועושות. אבל אם אדם רוצה לבחור תחום מקצועי, עיסוק מקצועי, ודרך אגב, זה נכון בקודש, זה נכון בחול, מה עיקר, מה תפל, מה יחסיות, וכו'. שהוא לא מתאים לו, אז פה לא ידחו אותו לכפר שאול, פה ידחפו אותו, יאללה, תתאמץ. תשקיע. אם יש בחור בבית המדרש שאומר לרב שלו אני רוצה להיות מורה, ניקח דוגמה פשוטה, והרב שלו נקווה עם תביעת עין וניסיון חיים וסייעתא דשמיא, רואה שהבחור הזה הוא רואה את זה בצורה מובהקת, קיצונית אפילו, אין לו כישרון להיות מורה, תפקידו לומר לו אתה לא תהיה מורה, אני עוזר לך בזה שאני אומר לך את זה, אני לא מתסכל אותך. ניקח דוגמה מטופשת, שנייה, אדם רוצה לעשות רישיון נהיגה, נכנס לשיעור הראשון, המורה לנהיגה מזהה שהבן אדם הזה ממש סכנה למרחב. אז יש שתי אפשרויות, או שהוא עכשיו הולך לעשות עליו חגיגה של כסף, אפשרות אחת, או אפשרות שנייה שהוא אומר לו דוגרי, תשמע, אתה תיסע באוטובוס. זה לא מצחיק. בבקשה.
אז אל
תיגש
כלום, אל
תעשה
כלום.
זה מה שאמרנו?
ככה, לא יודע, ככה לי...
ככה אתה הבנת? אם זה מה שהבנת, השיעור לא נאמר בשבילך.
לא, אני אומר כאילו באמת זה... אז בערה נגיד שהוא לא טוב בנהיגה, אז הוא יבוא
ללמד... למה זה לא טוב בנהיגה? אני מצפה שאדם שהולך ללמוד נהיגה, ישאל את המורה או המורה לנהיגה את השאלה הראשונה הבאה. אחרי שיעור או שניים או שלושה, מורה מקצועי אחרי 5 דקות יכול לזהות את זה, האם אתה חושב, את חושבת שאני יכול להיות נהג? רגע שנייה, אם המורה נהיגה הוא מקצועי, הוא יגיד לך כן או לא. זהו. יכול להיות שאחד יצטרך 20 שיעורים, אחד יצטרך 220 שיעורים. בסדר, אבל הוא איזה אם יש לך כישרון כזה.
זה קיצוני, כי נדיר אנשים שלא יכולים להיות נהגים, אבל אתה מדבר כאילו על התחומים
של... תגיד לי, אדם עיוור יכול להיות נהג? אז אתה יודע מה הבעיה שלנו? שבממדים הגופניים, חס ושלום, עיוור, בלי שתי רגליים וכדומה, כולנו מבינים את מה שעכשיו אמרתי. אבל בממדים הנפשיים, בממדים הרוחניים, קשה לנו לקבל את זה. כי החברה צעירה איזושהי תבנית שקוראים לה הצלחה, ואם אני לא חלק מהתבנית הזאת של ההצלחה, אז משהו אצלי דפוק. אז אני לא מוכן להיות דפוק. אמא שלי, פלוני, לא אמא שלי, אמא של פלוני, רוצה שהבן שלה יהיה עורך דין. אבל אין לו נפש להיות עורך דין. מאלף בית ג' סיבות, לא משנה כרגע למה. הוא חייב לעמוד בפרץ ולהגיד, אני לא הולך לכיוון הזה, גם אם ילחצו עליי עד מחרתיים. נקווה שהוא זיהה שבאמת זה לא מתאים לו. האם להמשיך להיות אברך בישיבה? האם להיות תלמיד חכם? איפה יחסי הקודש והחול, יחסי הלימוד והמעשה? יחסי שכל ורגש, יחסי אנוש ויחסי לוח מסך של מחשב. איפה כאן היחסים? צריך הקשבה עצמית מאוד עמוקה בשביל לענות את תשובות על השאלות האלה. בבקשה. זה לא נכון. זה לא נכון. זה לא נכון. מי אמר שכל הנשים צריכות להיות מורות או אחיות? איפה זה כתוב בתורה? זה טעות. את רוצה להיות מורה למחול? היום יש בהרבה ברוך השם הרבה אפשרויות להיות מורה למחול. את רוצה לשיר? את רוצה? אין בעיה, תתייעצי עם תלמידי חכמים. חברת כנסת אחת התייעצה עם הרבה תלמידי חכמים. אמרו לה כן, אז היא חברת כנסת. לא משנה, אבל עובדה שהתייעצה, עובדה שאמרו לה כן. עובדה. בדידיה ועובדה, אני אמרתי לה כן.
זה לא תמיד אפשרי,
אה? מה?
זה לא אפשרי, כי הילדים
הוא כאילו... זה כבר פרטים, נעזוב את הפרטים. נעזוב את הפרטים. טוב, רק נכבד, ladies first אומרים בעברית, כן. אני מסכים איתך, וכאן אולי באמת צריכים להתייעץ. כלומר, היא אומרת ככה, שיכול להיות שיש משהו שהוא הכישרון שלנו, אבל הדרך לכישרון הזה, קוראים לזה פסיכומטרי, למשל, בסדר? הדרך לכישרון, היא לא בדיוק אני, וכולי. אז אני רוצה להגיד לך שני משפטים על זה. א', אני מסכים לגמרי איתך שהרבה מהמהלכים והאמצעים והתהליכים שאנחנו צריכים לעבור כדי להגיע למה שהוא אנחנו, שהחברה החליטה שזה התהליך, זה שקר גמור, מוחלט. כי אם את שואלת אותי, למשל, מה הקריטריון הבסיסי שרופא יכול להיות רופא? מה היית אומרת? מה הקריטריון הבסיסי? מה? מה הקריטריון הבסיסי? יחסי אנוש. קודם כל, אדם נחמד שיענה בסבלנות לחולים. שיתייחס בכבוד. ולא יגיד אני ממהר מניתוח לניתוח. רגע, קודם כל, לכן א', אני מסכים איתך שהיום הרבה מהדרכים, מהתהליכים שאנחנו צריכים לעבור בדרך, עד משהו הכישרון שלנו, הוא לא אמיתי. טוב, זאת באמת בעיה. ב', אם את, עכשיו משפט חשוב מאוד, אם את באמת רוצה להופיע את הכישרון שלך ואת תדבקה בזה, שום דבר לא יעצור אותך בדרך, כי את תתגברי על כל המכשולים האלה, כי הם לא אמיתיים. כי גם אם החברה תייצר 1,000 חומות, היות וזה הכישרון שלך וזה רצון השם ממך, את תתגברי על החומות האלה. והם לא יהיו כאלה חומות כמו שאת חושבת. המאמץ בגבול אפשרי, את לא צריכה לקבל בפסיכומטרי 850. צריכה לקבל 550, מה קרה? אוקיי, אז יכול להיות שיש קווים אדומים שאתה לא מוכן לעבור. יכול להיות. מקום עבודה דורש שאני אדבר שעתיים במשך העבודה לשון הרע. תודה רבה, לא רוצה ללכת. זה? ברור. טוב, הערה האחרונה ונסיים. אפשר לבדוק רק אם הרב עוזי הגיע? תבדקו רגע. כן. שאלות במחשב, נכבד את המחשב, פשוטך. אילה, מה קורה במצב שאדם מרגיש שהקדוש ברוך הוא לא מזמן לפניו זיווג פוטנציאלי, למרות שאדם עושה השתדלות רבה ותפילה? היכן הבחירה החופשית כאשר אין במה לבחור? נתפלל עלייך. אילה, בת, תמסרי לנו. מכון מאיר, שואלים, כל יהודי מחויב ללמוד תורה בנגלה ונסתר. תלוי באיזה איכויות, באיזה כמויות, תלוי באיזה שלב בחיים. מה קורה עם אדם אשר אין בו כישרון לנושא מסוים בתורה, למשל הלכה? האם הוא לא מוכרח ללמוד אותה? דיברנו על זה הרבה פעמים. כל אדם מישראל צריך להיפגש עם כלל מקצועות התורה. באיזה כמות ובאיזה איכות, זה כבר משתנה מאדם לאדם, מזמן לזמן, מצב למצב. אבל ודאי שכל אדם יכול להיפגש עם כלל מקצות התורה, בנגלה ובנסתר, במינונים שונים, איכותיים וכמותיים. סיכום, אני לא רוצה לגזול את הזמן של השיעור הבא. סיכום, אם אנחנו רוצים להיות שותפים בהשראת שכינה בעולם, השאלה הראשונה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, לא האם אנחנו חכמים, אלא האם אנחנו חכמי לב. דהיינו, מהי החוכמה שהקדוש ברוך הוא שתל אותה אצלנו בלב? לא ב-IQ זה תלוי, זה תלוי בציור האלוהי שהקדוש ברוך הוא צייר בתוכנו, בעצמיות הנפשית שלנו. אם זיהינו את העצמיות הנפשית הזאת ונוציא אותה מהכוח אל הפועל, נהיה שותפים בעזרת השם בהשראת השכינה. אני יודע שהנושא הזה הוא גדול, הוא רחב. זאת הקדמה של הפתיחה של המבוא לנושא. אבל אני חושב שהעיקרון שלמדנו היום הוא חשוב מאוד. לכן, לאן נכוון את המאמצים? להוצאת הכישרונות מהכוח אל הפועל, בעזרת השם. יישר כוח, לילה טוב, שבוע הבא שיעור כרגיל חוזר למקומו.